של הרב אירן תמיר בעניין אמונה.
אז מי שמסוגל להיות קבוע ממי שיתתרף, ברוך הבא. מי שלא מסוגל להיות קבוע, אז יכול להיות שיצא שכרו בהפסדו, כי הוא יהיה בחלקיות של דברים, ודברים נבנים על דברים, אז יכולים להיות דברים לא מובנים, או מובנים אפילו הפוך מה שאנחנו אומרים. זה דבר אחד. ודבר שני, שמי שיצטרף באמצע הדרך, אז כדאי שישלים את כל מה שעשינו פה. בסדר? אני בדקתי עם אליעזר באינטרנט. ישנם, עד שהתחלנו את הנושא הזה שנקרא ארץ ישראל, ישנם אני מקווה שאני מדייק, 54 שיעורים. מתחילת אלול. אני מדבר במהדורה של השנה הזאת. ישנם 54 שיעורים. כ-50 שיעורים. הוא בודק את זה כרגע אם זה יכול להיות על דיסק אחד, ואז לפחות באופן פנימי, אולי נבקש שיוציאו כרגע למי שרוצה להשלים את מה שהיה. או דרך האינטרנט. כי חייבים, ממש חייבים להשלים את הדברים האלה. בסדר? אז מי שיצטרף ברוך הבא, רק שיעשה חסד עם עצמו, ושא' מכאן ולאבא יבוא קבוע, ב' מכאן ולשעבר ינסה להשלים.
גבי יום חמישי שיתמידו.
וכמובן ראשון וחמישי, זה חלק מהשבוע. טוב, חזק וברוך. אנחנו אמרנו שהיום אנחנו טיפה נעמיק את הדברים במקור מספר 4 של הרב חרל"פ, ואם נסכם במשפט את אתמול, אמרנו שהיחס לארץ ישראל, כמו יחס לכל דבר, אבל בפרט לארץ ישראל, הוא יחס של נגלה ונסתר. הוא יחס של פנימי וחיצוני. הוא יחס של רוחני וגשמי. ולכן אברהם אבינו עשה שני קניינים לארץ ישראל, קניין ראייה וקניין הליכה, כדי לקנות את שתי הבחינות שיש לנו בארץ ישראל. הקניין הרוחני הוא בחינת הקניין של הקודש שבארץ ישראל, של נוכל מפירה ונצבע מטובה כפי שראינו בבח, שהיא הנקודה הראשונה בבריאה כפי שראינו, בחתם סופר ובברית הלוי וכו'. והממד הגלוי הוא שצריך לגלות את זה באופן מעשי, באופן ממשי, בכיבוש ואישור והפרחת השממה וכו', נראה את זה בהמשך. אז היום אנחנו רוצים טיפה יותר להעמיק את העניין הזה. אז נלמד היום, נקווה שנספיק, את מקור מספר 4. ארץ ישראל שבחזון והנגלית לעין. המאמר הזה של רב חרל"פ הוא מאמר קצר, אבל הוא מאמר מאוד מאוד עקרוני ביחס לכל דבר, בטח ביחס לנושא שלנו. הרב חרל"פ, רבי יעקב משה חרל"פ היה תלמיד חבר של הרב קוק, קיבל את הרב שהגיע לארץ, והיה גאון עולם מקובל אלוקי, צדיק נסתר או צדיק גלוי, היה הרב שכונת שערי חסד בירושלים. טוב, אפשר לדבר עד מחרתיים. הרב חרל"פ. כתב המון ספרים, שנקראי מי מרום. יש לו פירוש למסכת אבות, יש לו פירוש לשמונה פרקים, יש ספרים על חמישה חומשי תורה, שישה ספרים, יש ספר שעוסק בענייני גאולה, מעייני הישועה, ספרים על החגים, ועוד. מכתבים, ברוך השם, הרבה ספרים, יש בספרייה למעלה מי שרוצה, מדף שלם עם הספרים של הרב חרל"פ. ברוך השם. אז אחד מהספרים המרכזיים, אם לא הספר המרכזי של הרב חרל"פ שעוסק בעניינים כלל ישראלים, ספר שנקרא ממעייני הישועה, וזה ספר של פסקאות שעוסקות בנושאים שונים כמו ארץ ישראל וגאולה, עם ישראל וכו', ופסקאות פנימיות מאוד, פנימיות של קודים סודיים, קודים רוחניים, אבל כשמפרקים אז אולי אפשר להתקרב קצת למה שהרב חרל"פ מתכוון. טוב, אומר הרב חרל"פ, ההסתכלות הרזית יודעת היטב כי כל מה שנגלה לעין אינו אלא הקצה האחרון שבמעלה, ואילו מה שלא נגלה לעין בשר הוא הרבה יותר מזה לעין שיעור וגבול, והוא כפל כפליים לתושייה ולברכה. נקרא את הפסקה הבאה גם כן. ומאחר שכל מה שלא נתגשם בעולם הזה נשאר בצביון קודשו כמו שהוא במרומים, לכן, כל אלו אשר קרבת אלוקים יחפצון, וזכו להביט על כל דבר ודבר בהסתכלות רזית, ראויים הם מה שתצלח עליהם רוח השיר מלמעלה, שיר השירים, שהיא כולה אמת. קודש קודשים להשם. ומתוך זה מתעלה גם החלק שנתגשם בעולם העשייה, ונראה לעין בשר, ואף הוא נחלץ מחומריותו וגשמיותו, והיה גם הוא קודש להשם. זה שתי פסקאות כלליות. עכשיו, היות ואנחנו עסוקים בסוגיית ארץ ישראל, אני אקרא עוד משפט אחד. בחינה זאת מתגלמת בעיקר ביחס לארץ ישראל, ארץ הנבואה. כל מי שרוח הסוד עופפת אותו ומרחפת עליו, חש ומרגיש בנשגבות ערכה של ארץ ישראל. וכי הגביל, שהוא החלק הנסתר שבה, המקיף את האותיות, שהן החלק הנגלה שבה, גדול הרבה להן שיעור וערך מן האותיות עצמן. טוב, בואו ניקח דוגמה פשוטה שאנחנו יכולים להבין. יש ביטוי כזה שנקרא קצה הקרחון, נכון? אני לא הייתי באוקיינוסים ובכל מיני כתבים למיניהם, אבל כל אחד מאיתנו בטח ראה פעם סרט על מה שנקרא קרחוני קרח, נכון? יש קרחונים ענקיים של קרח. עכשיו, אנחנו יודעים שקרחון של קרח הוא דבר גדול, הוא דבר עצום. גם אני מדבר כרגע ברמה הראשונה, ברמה הפיזית קודם כל. ואנחנו יודעים שאותו הקרחון שנראה מעל פני המים, זה קצה הקרחון, זה הקצה. ובעצם, החלק הגדול באמת, הוא נמצא בתוך המים. כלומר, מה שגלוי מעל פני הים, זה חלק קטן מהקרחון באמת, שהחלק הגדול שלו, המשמעותי שבו, הוא נמצא בעצם מתחת לפני המים והוא חבוי. לכן אנחנו משתמשים בביטוי הזה, קצה הקרחון. למה? כי מה שעיני בשר רואות מעל פני המים, זה הקצה של הקרחון. זה החלק הקטן של הקרחון. אבל יש גוש קרח הרבה יותר גדול מתחת לפני המים. עכשיו בואו ניקח את המשל הזה לעולם רוחני. כל מה שאנחנו קולטים במשקפיים רוחניות או גשמיות על המציאות, זה קצה הקרחון למה שקיים באמת ואנחנו לא רואים אותו. ויש חלקים דרך אגב שגם אי אפשר להגיע אליהם, כי הם נמצאים עמוק עמוק במעמקי הים. זה מה שאומר הרב פרלאפ. ההסתכלות הרזית, כשאתה מסתכל על החיים בעיניים של בשר, בעיניים של שכל, אז אתה רואה את המציאות לפי העיניים שלך. ואז מה שאתה רואה נראה לך קיים, ומה שאתה לא רואה נראה לך לא קיים. אז אם נעזור למשל לקרחון, נראה לך שבעצם גוש הקרח הוא מה שנראה מעל פני המים, ואולי קצת מה שאתה רואה ככה בחצי מטר, מטר, שני מטר, מתחת לפני המים. אבל כשאתה מבין את הדברים, אתה לומד אותם, ואתה מסתכל עליהם במשקפיים שהם לא משקפיים של בשר או שכל, אלא שאתה מסתכל יותר פנימה, אם נשתמש במשל של הקרחון, אתה לא מסתכל במשקפיים של בשר, אלא במשקפיים של חוכמה, אתה יודע, אתה מבין, שבעצם יש כאן קרחון הרבה יותר גדול, שהוא קרחון נסתר, ואותו העיניים הבשריות לא רואות. ואם נלך עכשיו למשקפיים, לא של בשר מול שכל, אלא בשר ושכל מול יראת שמיים, אמונה, תורה וכו', אז ודאי שכל מה שאנחנו קולטים אותו במשקפיים שלנו, בעולם שלנו, נחזור על שלושת הכלים שדרכם אנחנו קולטים דברים, גוף, נפש, שכל, כלומר, עיני בשר, חוש, תחושה פנימית וחוכמה, כל זה הוא סך הכל קצה הקרחון של מה שהנשמה רואה, של מה שהנשמה מסוגלת או לא מסוגלת ברמה כזאת או אחרת לתפוס. לכן ההסתכלות הרזית, כשאדם מביט על החיים, במבט של סוד, במבט של רז, במבט של פנימיות, של אמונה, ההסתכלות הרזית יודעת היטב, כי כל מה שנגלה לעין, אינו אלא הקצה האחרון שבמעלה. זה הקצה האחרון, זה קצה הקרחון, וזה הקצה היותר נמוך. ואילו מה שלא נגלה לעין בשר, הוא הרבה יותר מזה לעין שיעור וגבול. תכף יגיד הרב דברים יותר עמוקים, הרב חרל"פ, עוד משפט אחד. והוא כפל כפיים לתושייה ולברכה. אומר הרב חרל"פ עכשיו ברמה הפנימית יותר, יותר עמוק מזה. כל מה שהעין רואה, אז הוא מתגלה עכשיו בממד שהעין רואה. אבל כל מה שהעין לא רואה, אז הוא בממד שהעין לא רואה, הוא בממד שלמעלה מהעין. בואו נשאר במושגים של שלמה המלך קהלת. כל מה שהוא ברמה של מתחת לשמש, אז הוא ברמה של מתחת לשמש. ולכן העין שמתחת לשמש רואה אותו. אבל כל מה שהוא ברמה שמעל השמש, שהעין לא יכולה לקלוט אותו, אז הוא ברמה של מעל השמש. של מעל השמש, זה רמה אחרת. כלומר, יוצא לפי זה שהחלק הנסתר שבכל דבר, הוא הרבה יותר עליון מהחלק הגלוי שבכל דבר. החלק שנתגשם בעולם שלנו, ואנחנו צריכים בעולם הזה להגשים דברים, הוא החלק היותר קטן ביחס למה שלא התגשם. בואו נדבר עכשיו במושגים יותר עקרוניים. כל אידאה צריכה הגשמה. ברגע שאני מגשים אידאה, אז התקדמתי במשהו. מה התקדמתי? שהקשמתי את האידאה. אבל מצד שני גם צמצמתי. מה צמצמתי? שהפכתי את האידאה למושג גשמי. אבל האידאה היא הרבה יותר מההגשמה. אז זה פרדוקס כזה, שככל שאנחנו חושפים יותר את הנסתר, התקדמנו, כי אנחנו מקשימים. אבל ככל שאנחנו מקשימים, אז אנחנו מחסרים, אנחנו מצמצמים. כי איך אתה יכול להגשים אידאה? אידאה היא מעבר להגשמה. יוצא, ומאחר שכל מה שלא נתגשם בעולם הזה, לא קיבל כלי ביטוי גשמי מעשי, נשאר בצוויון קודשו כמו שהוא במרומים, כי הוא לא ירד למדרגת עולם הזה, הוא מלא לו למדרגת בשר ודם. לכן כל אשר לכן כל אלו אשר קרבת אלוקים יחפצון וזכו להביט על כל דבר ודבר בהסתכלות רזית, אז הם לא מסתכלים על הדברים בממד הגילוי שלהם בעולם הזה, הם מסתכלים על הדברים בממד הפנימי שלהם שהוא לא בעולם הזה, ונגיד דברים יותר עמוקים, ודווקא באותם הממדים שלא יכולים בכלל להתגלות בעולם הזה, כי במה שלא נתגלה בעולם הזה, הוא יותר עליון. הוא נשאר בצוויון קודשו כמו שהוא במרומים. הוא לא התגשם לרמה שלנו. זה מדרגה יותר עליונה. אני רוצה לקרוא שוב את שתי הפסקאות האלה, את החלק הראשון והחצי של החלק השני. ההסתכלות הרזית יודעת היטב כי כל מה שנגלה לעין אינו אלא הקצה האחרון שבמעלה. ואילו מה שלא נגלה לעין בשר הוא הרבה יותר מזה לעין שיעור גבול, והוא כפל כפלה למתושיה ולברכה. ומאחר שכל מה שלא נתגשם בעולם הזה נשאר בצבעון קודשו כמו שהוא במרומים, לכן כל אלו שקרבת אלוקים יחפצון, וזכו להביט על כל דבר ודבר בהסתכלות רזית, ראויים הם מה שתצלח עליהם רוח עשיר מלמעלה. לא רק שיר עשירים, רוחניות מעולמות עליונים שהם בכלל לא בכלים של עולם שלנו. שהיא כולו אמת, קודש קודשים להשם, ומתוך שאדם מביט על הדברים בעולמות רוחניים, נשגבים, עליונים, הרבה יותר מאשר בעולם שלנו, אם נחזור לארץ ישראל, כשאברהם אבינו רואה את ארץ ישראל, הוא רואה בית מקדש של מעלה מול בית מקדש של מטה, הוא רואה שכינה, הוא רואה קודש, הוא רואה, תכף נראה הגדרות, מדרגה אחת למטה מגן עדן, הוא רואה עולם הבא, הוא רואה דברים אחרים, הוא לא רואה אדמה עם בתים ועם דגל, זה משהו אחר. פעם שאלו את הרב ציודה רק כדי להזדעזע קצת, שאלו פעם את הרב ציודה, למה לא מניפים, אחרי מלחמת ששת הימים, למה לא מניפים דגל ישראל על הר הבית? שאלה טובה, נכון? בוא נניף דגל ישראל על הר הבית. אמר ציודה, אתם לא מבינים. אמר רב ציודה, אתם לא מבינים כלום. הר הבית זה שגרירות של עולם הבא בעולם הזה. מה שייך לצמצם את העולם הבא, או מעין עולם הבא, בדגל ישראל, עם כל הכבוד, זה סדר אחר לגמרי. אנחנו לא, בכלל לא באותו סדר. זה משהו אחר, זה רמה אחרת. אותו דבר, יש הסתכלות שהיא הסתכלות רזית. יש הסתכלות שהיא הסתכלות גשמית מעשית. ככל שאנחנו מסתכלים על החיים בהסתכלות יותר פנימית, יותר רזית, אנחנו מבינים שכל מה שלא נתגשם הוא הרבה יותר עליון ממה שנתגשם. ניקח דוגמה פשוטה שכולנו יכולים להבין אותה. כשאדם חושב משהו, והמחשבות האלה, מחשבות נגיד מסודרות, אבל כוללות ועמוקות, ברגע שהוא רוצה לדבר על מה שהוא חושב, הוא מצמצם. הוא אותו דבר. למשל, מספרים על הגרא, שהוא לא כתב ספרים עד גיל מאוחר יחסית. טוב, כל אחד והגיל הימים שלו, אצל הגרא. שאלו את הגרא, למה אתה לא כותב ספרים? אז הוא אומר, ברגע שאני בא לכתוב, המחשבה שלי כבר בשלב 40, אני כבר לא יודע מה אני רוצה לכתוב, אני כבר 40 שלבים קדימה. מה אני אכתוב? את מה אני אכתוב? ומה שרוצה לכתוב עוד שנייה, זה כבר 40 שלבים, אחרי 40 שלבים האלה. הוא בעולם אחר בכלל. כשאדם כותב משהו, מדבר משהו, זה כבר צמצום של המחשבה. קל וחומר צמצום של הנשמה. מצד שני אנחנו בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא ברא את עולם העשייה, כדי שהמחשבות והאידיאלים יתגשמו. לכן אברהם אבינו עשה שני קניינים. קום, שנה עיניך וראה, וקום יתהלך בארץ. צריך לממש בהליכה את הראייה. אבל כשאנחנו עכשיו מנסים לברר את היחס בין שתי הבחינות האלה, אומר הרב פרלאפ, ההסתכלות הרזית יודעת היטב שכל מה שנגלה לעין זה קצה אחרון, ומה שלא נגלה לעין הוא הרבה יותר לעילא ולעילא ממה שנגלה לעין, ויותר מזה, כי כל מה שלא נגלה לעין זה נשאר בצוויון קודשו כפי שזה במרומים. ואם אדם מסתכל על החיים במבט כזה, אז ומתוך זה, סוף הפסקה השנייה, ומתוך זה מתעלה גם החלק שנתגשם בעולם העשייה ונראה לעין בשר. אם אדם מסתכל על החיים במבט כזה פנימי, אז גם החלק הגשמי שאותו איתו הוא נפגש ואותו הוא פועל, גם הוא מקבל כבר גודל אחר לגמרי. כי זה מדרגת חיים אחרת לגמרי. זה כמו אחד שמתחתן כדי לממש כל מיני חשקים טבעיים. ואחד שמתחתן כי הוא רואה בזה ערך אלוהי. אז הכל עולה לערך אלוהי. אפילו הקשר הטבעי שבינו לבינה, ברמה הנפשית וכו'. זה סדר גודל אחר לגמרי. אדם שיוצא למלחמה כדי להגן על הביטחון, אדם יוצא למלחמה כדי לגלות כבוד השם בעולם, ולהיות שותף למעשה בראשית ידי שהוא מבאר את הרשעים מקרם האנושות, זה רמה אחרת של מלחמה. זה סדר אחר של מחשבה, זה סדר אחר של חיים. זה משהו אחר לגמרי. אותם אנשים עושים את אותה פעולה. זה נתן לזה את הערך הרזי, וזה שקוע בערך הטבעי. אם נעזור לזרע אדם וזרע בהמה, זה פועל את כל מה שהוא פועל בארץ מתוך זרע אדם, וזה פועל את כל מה שהוא פועל בארץ וזרע בהמה מתוך זרע בהמה. הם עושים את אותה פעולה. אותו מעשה, זה רמה אחרת. שני אנשים נותנים צדקה. אחד נותן צדקה כי הוא רואה בזה צדק חברתי, וזה חשוב מאוד. ואחד נותן צדקה כי הוא רואה בזה גילוי אלוקי, הם פעלו פעולה אחרת לגמרי בעולם. למרות שהם עשו את אותו מעשה. אומר הרב חרלאפ, ומתוך זה שהאדם מסתכל בהסתכלות רזית על המציאות, ומתוך זה מתעלה גם החלק שנתגשם בעולם העשייה ונראה להן בשר. ואף הוא נחלץ מחומריותו וגשמיותו, והיה גם הוא קודש להשם. עכשיו בואו נראה איזה משפט ביחס לארץ ישראל. בחינה זאת, ההסתכלות הרזית, הבחינה הזאת, ארץ ישראל שבחזון ונגלית לעין. בארץ ישראל יש שתי בחינות. יש בחינת ארץ ישראל שהיא בחינת ראייה, חזון. אדם חוזה בראייתו. ויש ארץ ישראל שהיא נגלית לעין, ארץ ישראל הפרקטית, הממשית. ואם ניתן כאן עוד פירוש אחד. יש ארץ ישראל שבחזון, מה עתידה להיות ארץ ישראל עתיד לבוא בעזרת השם, כשעם ישראל יגיע למימוש כל המדרגה של ארץ ישראל. ויש ארץ ישראל הנגלית לעין, כפי שהיא מופיעה בשלבי ההיסטוריים, בגלות ובתחילת תהליך גאולה, עם כל העיכובים ועם כל הבעיות שיש. אז יש ארץ ישראל שעתידה להיות מה שהיא באמת, ויש ארץ ישראל שהיא שלב ביניים, היא חלק משלב התהליך, מדרגות מדרגות. אז אפשר להסביר זה בכמה רמות, מה זה נקרא חזון, מה זה נקרא נגלה לעין. שנייה אחת. בחינה זאת מתגלמת בעיקר ביחס לארץ ישראל, ארץ הנבואה. כל מי שרוח הסוד אופפת אותו ומרחפת עליו, ולא צריך להיות כאן איזה מקובל אלוקי גדול כמו הרב חרלאפ, זכר צדיק וקדוש לברכה, לא, כל אחד שהמבט שלו לחיים הוא מבט פנימי, כל אחד למדרגתו, אז הוא נפגש עם ארץ ישראל ברמה אחרת לגמרי. אז זה כל כך מבייש אותו, זה כל כך מבזה את ארץ ישראל, שהוא שומע אנשים אומרים ארץ ישראל זה פוליטיקה, ארץ ישראל זה שלטון לאומי, אפשר להסתדר עם תורה בלי ארץ ישראל. הוא בוכה. כשאנשים לא קולטים בכלל מה מדברים. בחינה זאת מתגלמת בעיקר ביחס לארץ ישראל, ארץ הנבואה. כל מי שרוח הסוד אופפת אותו ומרחפת עליו, חש ומרגיש בנשגבות ערכה של ארץ ישראל. בואו רגע נשים פה פסיק. תקפצו רגע מקור שיש צד שמאל. על ידי התרחקות מהכרת הרזים. הנה פסקה מקבילה ברב, זה פסקה שנייה באורו דרך אגב, ולא דרך אגב. על ידי התרחקות מהכרת הרזים, ככל שאתה יותר מתרחק ממבט על המציאות של הכרת הסוד, באה הכרה של קדושת ארץ ישראל בצורה מטושטשת. כל מטושטש אצלו. ארץ ישראל זה נהפך לעוד איזה מקלט לילה, ולעוד איזה מציאות שהיא באה לסדר אותנו באיזושהי רמה טבעית. בואו נחזור עכשיו למה שהזכרנו אתמול, מקור 5. ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, קניין חיצוני לאומה, רק בתור אמצעי למטרה של ההתאגדות הכללית והחזקת קיומה החומרי או אפילו הרוחני. חס ושלום לחשוב על ארץ ישראל ככה. אלא, ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית קשורה בקשר חיים עם האומה, חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה. ומתוך כך אי אפשר לעמוד על התוכן של סגולת קדושת ארץ ישראל ולהוציא לפועל את עומק חיבתה. בשום השכלה רציונלית אנושית, בטח לא בשום עיני בשר אנושיים. לא סיבות גופניות לאומיות, ולא סיבות נפשיות לאומיות, ולא סיבות שכליות לאומיות, הם לא יבטאו כי הוא זה את הקשר האמיתי שלנו עם ארץ ישראל. כשאנחנו חיים בארץ ישראל, צריך לראות את ארץ ישראל. דרך אגב, אחד הדברים הפרדוקסליים זה שכשעם ישראל היה בגלות, ולא יכל לפגוש את ארץ ישראל ברובד הגלוי שלה, כי לא היינו פה, לא חשנו את האדמה, לא נגענו באדמה, לא נשכנו את האדמה, לא בנינו בתים, לא סללנו כבישים, לא הלכנו צבא, לא בנינו פוליטיקה, לא בנינו כלכלה. אז ארץ ישראל זה פרדוקס כזה, שדווקא כשאתה מבחוץ, אתה יכול לראות את ארץ ישראל בצורה יותר פנימית. כי המפגש המעשי שלך עם הדברים יכול למעט אצלך את הדבר. כשהקדוש ברוך אומר למשה רבנו, אתה לא תיכנס לארץ, אתה רק תראה אותה. מצד אחד זה איזשהו פספוס, איזשהו חיסרון אצל משה רבנו, שהוא רק רואה ולא הולך. מצד שני זאת מדרגה, כי הוא רק רואה ולא הולך. הייתי אומר את זה במילים יותר עמוקות. הוא הולך על ידי זה שהוא רק רואה, משה רבנו. הוא לא צריך ללכת, הוא רק רואה. וכשהוא רואה הוא גם הולך. משה רבנו למדרגתו. אבל אנחנו צריכים גם ללכת. אז דווקא מחוץ לארץ, תשאלו כל אדם שבא מחוץ לארץ, ולא היה בארץ ישראל, איזה חלומות, איזה כיסופים, איזה תפילות, איזה חיזיון. הוא בטוח שהוא בא והוא פוגש את המשיח בשדה תעופה. תשאלו אנשים, באמת. נכון, גיל? והוא מגיע לארץ, דווקא בגלל שאנחנו פה, ובטח אנחנו כצברים גדלנו פה, ברוך השם, אז אנחנו נפגשים עם הדברים בבחינה המעשית שלה. אז אנחנו לפעמים מאבדים את הגודל, מאבדים את החזון, מאבדים את האידאה, אנחנו עוסקים יותר מדי בפרקטיקה. אנחנו יותר מדי הולכים, פחות מדי רואים. זה הפוך. אז לפי זה הרווחנו עוד משהו. 2000 שנה הקדוש ברוך הוא השאיר אותנו בגלות, כדי להעצים את הערך של ארץ ישראל בעינינו. וכשבאנו לארץ, ואנחנו רוצים להגשים בפועל, לגלות את הרעיון בגשמיות, להגשים אותו, לעשות אותו גשמי, אז אנחנו קצת ב-60-70 שנה האלה, איבדנו. קצת מאבדים את החזון. לא רואים. כל הזמן הולכים, וכל הזמן כשעוסקים בהישרדות של ההליכה, בהישרדות כלכלית וביטחונית, איבדנו את החזון. ולא חזון יפרע עם. תראו רגע איזה מילים יפות. סליחה שנייה רגע. יש איגרת שאוהד ממש יאהב אותה. מה קרה פה? מה נשפח? כנראה. 16, טוב. לא, אבל אתה צריך לראות מה.
תסתכל.
תסתכל, תסתכל. פשוטך. תראו רגע, בדף 16, אחרי זה, אחרי ננקי הזאת. בדף 16, בשביל זה יש ניילון. תראה, תסתכל. דף 16. בצד השני של דף 16, באיגרת הקנה בצד שמאל, הרב קוק מסביר מה זה להיות ציוניסט. להיות ציוני. בסדר? הרדב"ז אומר לו, מה אתה ציוני? כן.
ממלכתי.
פעם היה איזה כזה שלט, האם אלוהים ציוני? כן. תראו מה אומר הרב. אנחנו עוד נחזור לפסקה הזאת, אבל רק כדי להבין על מה אנחנו מדברים. ומה שמחרפן עקבות תורתו, שנעשיתי, מקור 16, בצד השני, בצד שני, בצד שמאל, הרב קוק יגרת הקנה. ומה שמחרפן עקבות תורתו, שנעשיתי לעת זקנותי ציוניסט, להקריב את נשמתי בשביל יישוב ישראל בארץ ישראל. תראו מה אומר לו הרב. אהובי, אם כל הציוניסטים יהיו אוהבים את ארץ ישראל ורוצים ביישוב ארץ הקודש, בזאת הכוונה והמטרה הקדושה שאני מתכוון אליה. מה זה ציונות באמת? כלומר, בשביל, תראו כמה הגדרות אומר הרב על ארץ ישראל. בשביל שהיא ארץ השם, עוד נדבר על זה, שבחר בה השם יתברך וחיבבה מכל העולם כולו. חלק מהמקורות קצת ראינו כבר, עוד נעמיק אותם. ויש בה סגולות קדושה לנבואה ולהשראת רוח הקודש, ולזכות על ידי הליכה בה לעולם הבא, ואפילו על רשעים מגינה זכותה. מוכיח את זה וכו' וכו', אני מדלג טיפה. אני מדלג בערך 3 שורות מהסוף בדיוק. ואם יהיו כל הציוניסטים חושבים כן, תהיה בוודאי תפארת גדולה, או תפארת גדולה, לכל גדול בישראל ולכל גאון וצדיק להיות ציוניסט כזה. וגם כבוד גודלו, אתה שמחרף אותי שאני ציוניסט, אינו צריך להתבייש מציוניסטיות כזאת. זה ציוניסטיות. רוח הקודש, נבואה, עולם הבא, גן עדן. זה מדרגות אחרות, אנחנו מדברים עכשיו מדרגות אחרות לגמרי. זה לא פוליטיקה במועמד הנמוך של המילים. זה סדר אחר לגמרי ארץ ישראל. אומר הרב חרלאפ, נחזור אלינו. בחינה הזאת מתגלמת בעיקר ביחס לארץ ישראל. ארץ הנבואה. כל מי שרוח הסוד עופפת אותו ומרחפת עליו, חש ומרגיש בנשגבות ערכה של ארץ ישראל. ואם רגע נהיה עכשיו חסידים לרגע, אז מה שאנחנו יכולים לאחל לעצמנו ולברך את עצמנו, שכל החיים שלנו בעזרת השם נזכה להיפגש עם הנשגבות הזאת של עם ישראל ושל ארץ ישראל. אמן. כולנו. זה מדרגת חיים, זה לא דבר פשוט. להיפגש עם ארץ, להסתכל על ארץ ישראל ולהיפגש איתה במדרגה הזאת. לנשק את האדמה ולנשק את האדמה על אמת. לא לעשות את זה בשביל איזה פוטו.
אני בגיל 5 נשקתי יותר.
וזה היה אמיתי, ידידיה.
אמיתי
ממש. עכשיו אתה מבין מה קרה לך.
ארץ מכבש המצות.
גם אז הבנת.
ארץ מכבש המצות אשר נשקתי. הייתי בגיל 5 בערך.
בגיל 5. זה לא יאומן. אם אנחנו ניפגש עם עם ישראל לפי הערך הזה ולא לפי הכותרת של העיתון, וניפגש עם ארץ ישראל לפי הערך הזה ולא לפי מגמות פוליטיות, במובן החיצוני של המילים, אז זה סדר אחר לגמרי. אז זה כל כך מעליב שמסתכלים על ארץ, על עם ישראל בצורה חיצונית, על ארץ ישראל בצורה חיצונית. בכלל לא מבינים במה עוסקים. צריך לדון במה עסקינם. איזה מילים חשובות של הרב. כבוד גודלו לא צריך להתבייש מציוניסטיות כזאת. מה, אתה חולק על זה שארץ ישראל היא מדרגה אחת למטה מגן עדן? אתה חולק שארץ ישראל היא בחינת העולם הבא? אתה חולק שלוש מתנות טובות ניתנו בעולם, אחת מהן ארץ ישראל ושלושתן נקנים בייסורים? תורה, עולם הבא וארץ ישראל? תכף נראה מקורות. אתה חולק על כל זה, הרדב"ז? איך אפשר לחלוק על זה? זה עובדה. אתה חולק על זה שאבן השתייה מעין השתת העולם? אתה חולק על זה שנאכל פירה ומזבח מטובה זה מקדושת השכינה? אתה חולק על זה שירושלים שמעלה כנגד של מטה? על מה אתה חולק בדיוק? צריך להבין את זה. מציוניסטיות כזאת יש להתבייש? וציוניסטיות כזאת יש להתגאות? לכן המחלוקת העקרונית היא לא מחלוקת על קדושת הארץ. היא המחלוקת על סדר הגאולה ביחס לקשר שבין עם ישראל לארץ ישראל. זה עיקר המחלוקת. אבל קודם כל, כשאנחנו מתעסקים עם ארץ ישראל, צריך להבין מה אנחנו מדברים. כשאנחנו נאבקנו על גוש קטיף, צריך להבין על מה מדברים. על מה נאבקים? לא נאבקים על זה שיש לי קרוב משפחה בגוש קטיף, ואני לא רוצה שעכשיו הוא יעבור דירה בעל כוחו. או התרגלתי לים של נווה דקלים, וזה מאוד נחמד. או יש לנו איזו תיאוריה ואיזושהי השקפת עולם של דתי לאומי, ואנחנו לא רוצים שחס ושלום עכשיו היא תזעזע את המערכת. או כי אנחנו למדנו מצוות עשה ד' ועכשיו צריך להקים כאן שלטון לאומי עצמאי בארץ ישראל כדי לקיים יישוב ארץ ישראל בצורה החיצונית שלה. או כי יהיה ביזיון מול הערבים שברחנו. כי לא ייתכן שאנחנו נוותר על חלק ארץ שאמורה להתגלות בו נבואה, שיש בה שכינה, שיש בה רוח הקודש, שיש בה מעין עולם הבא. אנחנו חס ושלום מוותרים על חלק מהופעת השכינה? זה מדרגה אחרת לגמרי של סדר, של סדר חשיבה, של סדר התנהגות. ממילא דרך אגב, גם ההתנהגות שלנו כלפי ארץ ישראל היא באחריות אחרת לגמרי, צריך להבין על מה אנחנו נאבקים. אז אנחנו נאבקים. זה פאזה רחבותיי, זה פאזה אחרת לגמרי. לגמרי. ומי שלא מבין ככה את עניינה של ארץ ישראל, לא מבין כלום. אז בשבילו ארץ ישראל זה נדלן, או מקלט לילה, או יד ושם לאומות העולם. כלומר, להראות לנציגי אומות העולם. זהו. זו מדרגה אחרת לחלוטין. עכשיו, לא ביום אחד קונים מדרגת חיים כזאת. אבל זה מה שאברהם אבינו קנה בשביל כולנו. כולנו קנינו דרך הראייה של אברהם אבינו. ולאט לאט צריך להתחבר לארץ ישראל, לאט לאט לפי הגודל הזה, לפי הערך הזה. כן.
הרב, אם ראינו שארץ ישראל זה מדרגה מקבילה לעם ישראל, אז איפה המדרגות פה? כאילו זה אותו מאבק צריך להיות.
עוד נדבר על זה. שאלה טובה, עוד נדבר על זה. כן, אלא. איך מגיעים? אני לא יודע איך מגיעים. פשוט לומדים תורה ומשתדלים להיות ירי שמיים, ואחרי המסים שחרים על בבות, ובעזרת השם אנחנו בתהליך. כמו אחד ישאל, איך מגיעים לאהבת השם? תעשה התאמלות כל בוקר, 5 דקות אהבת השם. זה לא הולך. נכון, אלון, ברוך השם. אני יכול לדבר איתך, אנחנו מבינים אחד השם, נכון? אפשר להסביר לאדם שהגיע אתמול למכון ניר, איזה תהליך הוא עובר פה? אפשר להגיד את זה במילים? לא. זה עניין פנימי, שרק מי שהוא בתהליך הזה, שנה, שנתיים וכו', הוא קולט על מה מדובר בכלל. זה משהו פנימי מאוד, זה מדרגת חיים. יצא לקרוא סיפור על הרב חרל"פ לפני כמה ימים, סיפור מפורסם, שפעם אחת הוא והרב קוק היו באיזו אונייה בלב ים, והאונייה חישבה להישבר, והיה נס גדול, וניצלו ממוות. אז הרב קוק אמר לרב חרל"פ, אתה יודע למה ניצלנו? בזכות הקדושה שלך והדבקות שלך בארץ ישראל, בזכות זה ניצלנו. זה מה שהציל אותנו. אומרים שכשהרב קוק נפטר, שתי המילים האחרונות שהוא אמר, יעקב משה, רבי יעקב משה, הרב יעקב משה חרל"פ. להבין במי אנחנו עוסקים.
אבל בכל זאת רואים שיש הרבה, גם בדור של הרב, היה גם הרבה אנשים של עמדי תורה, אווירי שמיים, ובכל זאת היה סוג של חוסר הסכמה עם הרב.
אלון, ידידי היקר, יותר קל להוציא את היהודים מהגלות, מאשר את הגלות מהיהודים. לרפות מחלה של 2,000 שנה, זה לא פשוט. תכף נראה הרב חרל"פ אומר כאן דברים קשים, שדווקא בגלל שאנחנו היינו בגלות, וראינו רק את ארץ ישראל שבחזון, ואז התחיל תהליך ציונות, ואנחנו מתחילים לראות ארץ ישראל שבנגלה, והמרחק בין ארץ ישראל שבחזון לבין ארץ ישראל שבנגלה הוא מרחק לפעמים של שמיים וארץ, כך שהיה המחשבה להגיע לאוגנדה. אז ההליכה לקצוות היא הליכה קיצונית. יש כאלה שרואים רק את ארץ ישראל שבנגלה, קוראים לציון חילונית, ויש של אז, ויש כאלה שרואים רק את ארץ ישראל שבחזון ואומרים, זה ארץ ישראל. זה חילול ארץ ישראל. להיות שותף בתהליך כזה בהגעה לארץ ישראל זה חילול השם. זה חילול כבודה של ארץ ישראל, חשב להיות שותף דבר כזה. אז הלכו לחזון, ונשארו בחזון, ונשארו בגלות. ובעוונותינו הרבים הרבה נספו בחוץ לארץ. אומר הרב חרל"פ, זאת ההליכה לחזון ולנגלה, בלי הבנה שזה תהליך. זה יוצר את כל הקטסטרופות. בואו נקרא עוד טיפה. סליחה? בואו נקרא. אנחנו בואו נשתדל לא להשתמש במילים של טועים צודקים. אנחנו לומדים תורה. בסדר? זה לא רב חרל"פ, זה מקורות של תורה. זה אנחנו עוד נראה, רק התחלנו. אני גם לא מתכוון לענות עליה. תאמין לי שהתשובה תהיה עוד 3 חודשים, כשאנחנו נעבוד פה על הסוגיה. ונלמד מה לימדה אותנו תורה, מה לימדו אותנו חז"ל במהלך הדורות, מה ארץ ישראל ברמה הרוחנית והמעשית, מהו תהליך גאולה, ואיך תהליך הגאולה יופיע, תאמין לי שכבר לא תהיה קושיה. בסדר? אבל בואו נלמד, אמרנו כאן, לא מדלגים. איזה כיף ללמוד בנחת, נכון? בלי לקפוץ. הולכים לאט לאט. בואו נמשיך עוד טיפה. וכי הגביל, הרי אנחנו יודעים שכשכותבים למשל ספר תורה, אז יש את הקלף, את הגביל, ויש את האותיות שכתובות על הגביל, נכון? אז הרב חרל"פ כאן אומר, זה דבר עמוק שאני לא מבין אותו עד הסוף. כנראה שהוא, לא כנראה, הוא ידע מה שהוא אומר. כשאני כותב את האותיות, כשסופר סתם כותב את האותיות על הגביל, אז מה העין רואה? העין רואה את האותיות, נכון? אבל מתחת לאותיות יש את הגביל. נכון? את הרושם, כן. אומר הרב חרל"פ, וכי הגביל, שהוא החלק הנסתר שבה, המקיף את האותיות, שהן החלק הנגלה שבה, גדול הרבה לאין שיעור וערך מן האותיות עצמן. לא יודעת שום מה כתוב פה? הרי מה זה ספר תורה? האותיות. מה זה הגביל? קלף של בהמה. אומר הרב חרל"פ הפוך. הפוך. ספר התורה זה הקלף שעוד לפני האותיות. טוב, לא הבנתי. לא ירדתי לסוף דעת. דברים עמוקים. הוא בא לומר שאנחנו אנשים שמסתכלים על האותיות ולא מבינים שיש משהו שנמצא מתחת לאותיות. מה שקוראים היום מאחורי הבמה, מאחורי הקלעים. ומאחורי הקלעים זה לפני הקלעים. כי זה האמת. כלומר, אם הקלף לא היה מוכן לקבל עליו את האותיות, יש לנו מושגים שדיברנו עליהם, ישראל שעמדו עליו סיני, ואז כזו המתן, מתוך כך אפשר לקבל תורה. אותו דבר, אם הקלף לא, עוד פעם, אלון, אם ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתם, נוצרה כאן מציאות של אדם שמסוגל לקבל תורה. אותו דבר פה. נוצרה כאן מציאות של קלף שמסוגלת לקבל אותיות. אז הכל מתחיל מהקלף. האותיות היו כתובות עוד לפני שהן כתובות. כי הקלף כבר מסוגל לקבל אותן. זה עמוק מאוד. אבל נקח את הנמשל אפילו ברמה שאנחנו מבינים. עכשיו תראו מה אומר הרב. וכאשר מתעוררים בלעת קודש, לדעת ולהשיג את החלק הנעלם שמקופל בגביל, וגומרים עליו את ההלל, על מה גומרים את ההלל? על זה שחזרנו לארץ ישראל וניצחנו את הערבים במלחמת השחרור? זה חשוב כל זה, אבל זה האותיות. אנחנו אומרים את ההלל כי הניצחון הזה הוא כלי להופעת שכינה, להופעת נבואה. על זה גומרים את ההלל. הרי אז גם הגילויים המתגלים באותיות, כל המאבק הפוליטי וכל המהלך הביטחוני וכל המהלך הכלכלי וכל מה שהחברה הישראלית צריכה לבנות ברמת המעשה, ברמת הלאומיות, מתנערים מהפרם. זה הצער השכינה, זה המקובלים בוכים בלילה על גלות השכינה. וכשם ישראל חוזר לארץ ישראל, חוזרת שכינה. ותחזינה אלינו בשובך לציון ברחמים. איך אתה חוזר בשובך לציון? על זה שעם ישראל חוזר, ומה עם ישראל עושה פה? מקים מדינה. ומנהל פוליטיקה וכלכלה. זה סוג צד של החזרת שכינה. כמובן, השאלה מאיפה הכוונה מתחילה, מאיפה הכל מתחיל. וכאשר מתעוררים בלעת קודש לדעת ולהשיג את החלק הנעלם שמקופל בגביל וגומרים עליו את ההלל, הרי אז גם הגילויים המתגלים באותיות מתנערים מאפרם וקמים וניצבים להיות מנצחים בעוד קדושתם ותפארתם. ומלא הארץ, דעה את השם, אפילו הצד הארצי, המעשיח אומרי, להשרות רוח נבואה על כל עם היושב בה וכל עין מזדככת ומתעלה, וגם מה שנעלם מעיני בשר, אף הוא נראה עין בעין, כי עין בעין נראו בשוב השם ציון, פילי פלאות. עכשיו כדי שהדברים האלה יהיו קצת יותר ברורים, בואו נלך עוד טיפה, נחריף את הדברים. אומר הרב חרל"פ, דברים קשים. הפרצים השונים שבאומה הישראלית, יש כל מיני פרצות בעם ישראל. אחת הפרצות, אולי הפרצה, הפרצים השונים שבאומה הישראלית, אומר הרב חרל"פ, כל הפרצות שאנחנו רואים היום, כבר בתקופתו הוא כתב, לפני 60, 70, 80 שנה, כל הפרצות, יותר אולי, כל הפרצות שאנחנו רואים היום, הם סך הכל פרצות שהם גילוי של משהו, הם תוצאה של משהו. תוצאה של מה? הפרצים השונים שבאומה הישראלית המפרידים בין בחינת ארץ ישראל הנראית בחזון לבין בחינת ארץ ישראל הנראית לעין, הם הגורמים לכל האסונות הרוחניים שנתגלו בעקבות המשיכה. התגלו. כלומר, כשיהיה ברור מהכוונה, אלה מתיימרים מצד אחד בחזיונם על דבר הרוחניות המפליאה של הארץ, ומבטלים כלאחר יד את כל מה שנראה לעין. למה? כי זה לא מגלה את החיזיון שהם חוזים. באומרם, שאין שום יתרון בעדפה במה שנראה לעין בארץ ישראל לכל שארצות שבעולם, ויותר מזה, אולי חבר שלום בארץ ישראל נתקלקל. מצד אחד, אלה בורחים למבט החזוני, ואלה השניים, ואלה מתיימרים בשירתם על מה שנראה לעין. תראה, יבשנו את הביצות. מתחילים לבנות צבא. ושוללים את כל החזיונות הנעלמים. ולא מבינים בכלל מה זה ארץ ישראל, מה זה ארץ השכינה, ארץ הנבואה. הללו לא ידעו מחזיון הרוח, את זה, את המשפט אפשר לקרוא לשני הכיוונים. אלה שמדברים על חזיון רוח ומבטלים את חזיון המעשה, את החזיון הגלוי, לא יודעים באמת מה זה חזיון רוח. ואלה שמדברים על חזיון הראיית העין ומבטלים את חזיון הרוח, לא יודעים בכלל מה זה חזיון ראיית העין, בכלל לא יודעים מה הם רואים. חמור, חריף. הללו לא ידעו מחזיון הרוח, שכביכול מדברים בשם חזיון הרוח, ולכן כל מה שנראה לעין הם מבטלים כלאחר יד, ולא שותפים. ואלה, הללו לא ידעו מראיית העין, והם המעכבים את הטובה מלבוא לעולם. ההפרדה הזאת, הפרצה הזאת שמפרידה בין שני החזונות, ולמרות מה שהם יושבים בארץ, אותם שתי הפרצות האלה, שתי הקצוות האלה, יושבים בארץ, זה לא משנה. הם יושבים בארץ, גם אלה שמצפים לחזון וגם אלה שבונים את הנגלה. מצפים לחזון ובונים את הנגלה, והם פה בארץ. ולמרות מה שהם יושבים בארץ. ואם אנחנו כאלה, אז גם אנחנו בתוך הרשימה הזאת. אנחנו לא עכשיו מקטלגים חס ושלום את עם ישראל, מי צודק, מי טועה. איפה האמת, איפה השקר. כולנו בתוך המהלך הזה. ולמרות מה שהם יושבים בארץ, ספוגי הגלות והחושך אימה, הוא בא לראות אור. כי אור אין רוח בלא גוף, ואין גוף בלא רוח. ודווקא שניהם כאחד בונים את בית ישראל. כמו שהקדוש ברוך אמר לאברהם, שנה עיניך וראה, שלב ב', קום יתלך בארץ. אין ראייה בלי הליכה והליכה בלי ראייה, זה דבר אחד, זה מציאות אחת. כל סופה יכנסו כל, יחדיו ירננו, כי אין בה ינרו בשוב השם ציון, וכו' וכו'. פסקה חשובה מאוד. בבקשה. צודק. לא, לא צריך. זה האמת. לא צריך לעדן את זה, זאת האמת. לא צריך לעדן את זה, זאת האמת. אתה רואה שאני אצעק את זה? זאת האמת. אין רוח בלי גוף, אין גוף בלי רוח. מה שם כבודו?
אילן.
אילן, אילן. במה אברכך? אברכך שזאת האמת. שתראה את זה, שזאת האמת. אין גוף בלי רוח, אין רוח בלי גוף. והנה טוב מאוד זה יצר הרע. נכון לדידיה? הנה טוב מאוד אומר חזל זה יצר הרע. הנה טוב מאוד זה מוות. הנה טוב מאוד זה גיהינם. נכון. נו, יש לך תשובה יותר מזה? הכל הבורא ברא. אז אפילו הגוף כשהוא מתגלה בצורתו השלילית, מה יותר ממוות וגיהינם? גם זה צד של הופעת השם. והנה טוב מאוד. דורשים חזל, זה גיהינם. נו, מה לנו יותר מזה? תגיד. בתורתו של רבי מאיר אומרים חז"ל בראשית רבה, בתורתו של רבי מאיר היה כתוב, והר לוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, אל תקריא טוב מאוד, טוב מות, מ"ו ת"ו, טוב מוות. רבי מאיר. מי לנו כרבי מאיר? לא יכלו לרדת לסוף דעתו. אבל כבר דיברנו, בעניינים של סגולת ישראל חייבים לרדת לסוף דעתו, הלכה כרבי מאיר. זה ארץ ישראל להבין במה אנחנו עסוקים. מה זאת אומרת? כולם צריכים אותו דבר? יש מי שמצפה לגאולה מהקסם, יש מי שמצפה לגאולה מהקסם, ואז נוכל לשבת איש תחת גפם ותחת עינתו, בלי לרדת מהגולן אל הכנרת עם שטח מפורז, וכלי רמטכ"ל לא יתפטר, שראש הממשלה לא יהיה בחקירה פלילית. יש מי שאלה הציפיות שלו. יש מי שמצפה שיהיה בית מקדש ויבוא משיח, וכולם יחזרו בתשובה ויעמדו מול הר הבית ויגידו, שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד. ומה הציפייה האמיתית השלמה? לחבר, להבין שבסוף אנחנו נגיע לחזון, אבל זה עובר דרך הנגלה. כשאברהם אבינו הלך בארץ, בואו נהיה עכשיו ילדים בגן, מה אכפת לנו? נשאר לנו? לא נשאר לנו. אבל נשאר לנו חצי דקה. כשאברהם אבינו הלך בארץ ישראל וחפר בארות, וסתמום פלישתים, הוא המשיך ללכת, ופלישתים סותמים, והוא המשיך לחפור, ופלישתים סותמים. ומה קורה בדור הבא? יצחק יחפור את הבארות שהפלישתים סתמו. אז הוא הולך וחופר, מספרים לו, אתה יודע שהפלישתים סתמו את הבאר שחפרת לי אתמול. אין לו בעיה, ממשיך הלאה, חופר עוד באר. בשביל מה? מחר נסתמו! ממשיך לחפור. כי כשיבוא יצחק, הוא יפתח.
זה גם מה שקרה בחלת. קדחו, 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 סתמו את המנגלים. היום חזרו על אותם הבורות, קדחו אותם, תו את הנב.
כל זה, ידידיה, נמשל לכל מה שאנחנו אומרים בחברה הישראלית.
אמת.
טוב, תודה רבה. יישר כוח. רגע, רגע, שיעורי בית. שיעורי בית. שיעורי בית 5 ו-6, ושוב, אני מבקש אם אפשר, בדף 16 על הרמב"ן שאמרנו, מתחת לכותרת. בסדר?